אמר חתימה טובה שחתם בו כולנו, עם כל ישראל. אנחנו בערב יום הכיפורים, אנחנו גם כסדרנו בפרשיות השבוע, בערב שבת האזינו, וככה פרשת האזינו שיוצא תמיד מיום כיפור וסוכות, זזה לפעמים הצידה בעיוננו, בשיעורנו, באופן טבעי, אגב הימים הגדולים. אני מבקש הפעם קצת לעיין יחד בנקודה אחת, בחלק אחד, מתוך השירה האדירה הזאת, מתוך שירת האזינו, ומתוכו, של כוח, ומתוכו להיכנס מתוך שירת האזינו גם לתוך התפילות, תפילות יום הכיפורים, תפילות הימים הנוראים בכלל שאנחנו מצויים בהם עכשיו. אולי רק נקדים לאמירה הזאת שאנחנו נכנסים אליה את אותם דברים גדולים של הרמב"ן שלא מופיעים לפנינו בדף. דברי הרמב"ן שנמצאים בסיומה של השירה, כדאי לקרוא אותם מלפנים, אני קורא אותם מתוך פירוש הרמב"ן בסוף הפרשה על פסוק מ' בפרשת האזינו. אני קורא רק חלק מסיכום השירה של הרמב"ן. כותב הרמב"ן, והנה השירה הזאת, והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת ונאמן, תגיד בביאור כל המוצאות אותנו. הזכיר התחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו. האזינו השמיים ואדבר על כך עם התחילה, ותשמע הארץ אמרי פי, ואחרי זה בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל לשמעון, יסובבנו יבוננהו. הזכיר התחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו. והזכיר הטובות שעשה לנו במדבר, ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים. ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה. וכי מרוב כל טובה מרדו בה השם לעבוד העובדי כוכבים, ישראל, לעבוד העבודת כוכבים, והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם, עד ששלח בהם בארצם דבר ורעב וחיה רעב אחרת. ואחרי כן פיזר אותם בכל רוח ופאה. וידוע, אומר הרמב"ן, כי כל זה נתקיים ויהי כן. ותאמר השירה כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמסנאיו. והטעם כי ישראל, סליחה, והטעם למה ישיב צרה לצרה, ישיב נקם לצריו ולמסנאיו ישלם, למה? הרי בעצם הם בסדר, ישראל חטאו. והטעם כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. מה שהם עשו לנו ועושים לנו צרות, זה לא מפני שהם שונאים אותנו, אלא מפני שהם שונאים את הקדוש ברוך הוא. והרמב"ן מסביר את דבריו, דברים מופלאים. כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו עבודת כוכבים כהם. זה מה שהם רוצים שישראל יעשו. אלא רק שלא יעשו כמעשיהם, ויעבדו את הקדוש ברוך הוא, וישמרו את מצוותיו, ולא יתחתנו בהם, ולא יאכלו מזבחיהם, ויבוזו עבודת כוכבים שלהם. וזהו שנאמר, כי עליך הורגנו כל היום. כלומר, מה שאנחנו נהרגים, ריבונו של עולם, זה משפטים קשים מאוד של הרמב"ן. זה לא בגללנו. זה בגללך. כי עליך הורגנו כל היום. אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לשנאתם שלהם את הקדוש ברוך הוא. לשנאתו של הקדוש ברוך הוא יעשו בנו כל הרעות האלה. והם צריו ומסנאיו. ועליו להינקה מהם. אז השירה מחולקת בינתיים לשני דברים. כמה דברים, יותר. זה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל וחילק את כל העמים ונתן לישראל את כל הטובה, והם מרדו בטובה, ואז הוא הביא עליהם את הצרות שהביא עליהם, והוא ישלם נקם ולמסנאיו ישלם. ואחר כך ממשיך הרמב"ן, וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח. כל השירה הזאת, אומר הרמב"ן, לא מדברת על משהו שכבר היה, אלא על משהו שעדיין ממשיך. כי בבניין של הבית השני, איך מסתיימת שירת האזינו, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, מנקם ישיב לצריו, ארנינו גויים עמו, זה שהעם, שהעולם כולו, הגויים כולם, משבחים את עמו, יודעים מה קרה. וזה דבר ברור, כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבניין בית שני לא הרנינו גויים עמו, רק לעגו עליהם מה היהודים המייללים עושים. פסוק מנחמיה. לא הרנינו גויים עמו. והיו עובדים הגדולים שלהם, בהיכל המלך בבבל וכולם משועבדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו, ולא כיפר אדמתו עמו. עכשיו מגיע הרמב"ן, אז אם כן השירה הזאת היא שירה לעתיד. עכשיו הוא מוסיף כאן תוספת והיא תהיה נקודת הדברים שלנו. והנה אין בשירה הזאת, אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה. מתחילתה של השירה ועד סופה, שונה מהפרשות האחרות של סוף ספר דברים. לא מופיע פעם אחת זה שהגאולה המובטחת תלויה בתשובה. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה. רק כי השירה שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל. דבר מופלא. נוכל, נשאר. ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה. אבל לא ישבית זכרנו. וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאותינו למען שמו. מהי שירת האזינו? שטר עדות, כתובה. ומה כתוב בכתובה הזאת? אין בה שום תנאי בתשובה, זה לא שטר תנאים. יש את השטרי תנאים, זה בפרשות האחרות. ונת השירה ושושובו אליי ושבת עד השם אלוקיך וכל פרשת ניצבים וילך, לא פה. יש בהבטחה בגאולה העתידה שאומרת את ההגדרה הבאה, שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה עמנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, אלא ישוב ויתנחם. העיקרון הזה באמת הוא מרכזה של השירה, ואנחנו ננסה לברר אותו קצת, כי הוא אולי על פניו, לכאורה, לכאורה. למה זה כך? אנחנו יודעים שנצח ישראל לא משקר ולא ישקר, אבל ככה הדין, או זה איזה חסד? ואם זה חסד, מה ההיגיון שלו? איזה מין מושג זה כשמסתיימת התורה שבה שטר עדות שקובע שנעשה הרעות ונוכל? לא אני באופן פרטי. חס וחלילה, אם נעשתה עשייה פרטית שהיא לא נכונה, אני צריך לשלם עליה. אבל ככלל ישראל שנעשה הרעות ונוכל. מה כתוב פה? ואז הוא מסיים הרמב"ן, אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחם של מינים. אנחנו ניגאל בעל כורחם של כולם. זאת שירת האזינה. ומסיים בכך, הזכירו בספרי גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, הווה, יש בה לשעבר, יש בה לעתיד לבוא, יש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר ויבוא משה וידבר, כך בפסוק מיד אחרי שירת האזינו בפסוק מ"ד, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. של הרמב"ן, מה זה את כל דברי השירה הזאת? אם היה כתוב ויבוא משה וידבר את השירה הזאת, משהו היה לא היה מספיק. כשכתוב כל פעם וידבר משה, אז כתוב וידבר משה את כל? כל התורה כתוב וידבר משה וידבר משה. הוא דיבר את מה שאמרו לו. הרמב"ן דבר עצום. וידבר משה את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הזכיר כל, להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו. וגם אם היא קטנה בדיבור, קטנה בדיבור אולי, קצרה, אבל היא כולית, הכל נמצא בה. וסיומו של הרמב"ן מעניין מאוד, זה ככה איזו התפרצות אישית שלו, ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים, שהגיד מראשית אחרית, אם היה עתידן, היום זה מקובל, אם השירה הזאת הייתה מופיעה ככה אצל אחד מהעתידנים, שהגיד מראשית אחרית, היה ראוי להאמין בה. אני הייתי לוקח את הדברים שלו ומאמין. רמב"ן מעניין מאוד. מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה לא נפל דבר אחד. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו. זאת לא עתידנות, זה נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום. סיכום מעניין מאוד של הרמב"ן את השירה, ואני נוגע שוב באותה נקודה בסיסית. שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, והוא יבוא איתנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם. שרוצה בעצם המשפט הזה הוא סיכום תולדות ישראל. אבל למה? למיתו של דבר, השירה עונה תשובה לשאלה הזאת. התשובה לשאלה הזאת מופיעה בתורה כבר לפני כן, וזה מחייב הבנה גדולה עוד יותר, ואני חושב שאת ההבנה של זה אנחנו מבררים לעצמנו דווקא בתפילות ימים נוראים ובעיקר ביום הכיפורים. אבל בואו נראה את הדברים באמת דרך הפרשה, דרך השירה. מעט מאוד מן הפסוקים נמצאים לפנינו במקור אחד. קודם כל, נתחיל אותם מתחילת האמירות אל העם. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. והנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. שהקדוש ברוך הוא, כך מוסבר, הנחיל את הגויים, את הארצות לכל העמים לפי גוייהם, קבע את המקום למספר בני ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. ועכשיו פסוק שעוד לא נכנס לדברים שבהם אנחנו נתמקד, אבל הוא קושייה מעניינת מאוד שצריך לתת עליה את הדעת. ימצאהו בארץ מדבר, בפשטות ימצאהו, מי מוצא את מי? הקדוש ברוך הוא, נכון? מצא את עם ישראל, איפה? בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנהו, יבוננהו, יצרנהו כאישון עינו. שם זה ממשיך, כנשר יאיר כינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על עברתו, השם בדד ינחנו ואין אמו אל נחר. ארץ מדבר, כולנו יודעים, לכתך אחריי במדבר, יסובבנו, יבוננהו, נכון? יש רק קושי אחד. ימצאהו בארץ מדבר? אם אתה עכשיו עוסק בהיסטוריה, אז השאלה כאן היא כפולה. א', מצא אותנו הקדוש ברוך הוא לא בארץ מדבר, מצא אותנו כבר בארץ מצרים, ומשם הוא לקח אותנו למדבר. אז א', מבחינת המנוח זה לא נכון. הימצאהו הוא לא בארץ מדבר, הוא היה לפני כן. שנית, למה באמת ההיסטוריה מתחילה מארץ מדבר? אין כאן שום אזכור לכל סיפור מצרים ויציאת מצרים. אם רוצים לתאר, כמו שהרמב"ן אמר, איך הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסדים ודברים גדולים, ודאי שצריך להתחיל במצרים, ובמכות, ובמופתים. הגדה של פסח שלמה אנחנו עסוקים, וזה חומה שלם אנחנו מדברים על זה. יש כאן דילוג מעניין מאוד על כל החלק הזה. הכל מתחיל מהמדבר. ימצאהו בארץ מדבר. שואל את השאלה הזאת האברבנל, במקור הבא שלפנינו, הספק השישי, מצד ימין, מקור שתיים. ואומרו ימצאהו בארץ מדבר. והוא, כי מה הייתה הסיבה שלא זכר הנה יציאת מצרים, שהיא החסד הראשון שקיבלו ממנו קודם בו עם למדבר, והתחיל מהמדבר? אני רק חוזר על מה שאמרנו. שתיים, ואיך אמר שמצאם במדבר, הרי במצרים מצא אותם ונקרא שמו עליהם? אלה שתי השאלות שהרגע אמרנו בשם אברבנל. הוא אמנם מנסה ליישב, יש מי שרוצה להסביר את המילה ימצאהו לא במובן שהקדוש ברוך הוא מצא. כי יש איזשהו קושי, מה זה הוא מצא אותם? הוא חיפש ומצא? איזה מין ביטוי זה מצא? לכן אונקלוס תרגם סיפק צורכי הון, ממשיכה אברבנל. ימצאהו בארץ מדבר לא במובן של למצוא, אלא להמציא להם צורכיהם. טוב, זה באמת לא היה במצרים. ימצאהו בארץ מדבר, אם מדברים פה על סיפוק הצרכים לעם, אז מתחילים במדבר. אבל לשון הכתוב אומר אברבנל, לא יסבלהו שהיה ראוי שיאמר ימציאהו. ואם באמת אנחנו חוזרים לימצאהו בארץ מדבר, השאלה היא שאלה מעניינת מאוד. אברבנל מנסה ללכת בתשובה משלו, היא קשה. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה, ואולי מתוך עיון בהמשך, גם השאלה הזאת תיפתר. אבל אני מגיע עכשיו לעיקר הדברים. חזרה לפסוקים במקור אחד. הפסוקים האלה עכשיו, בשלב הבא, מגיע הקדוש ברוך הוא, אני מדלק פה על הרבה פסוקים, לחרב הנוקמת, כמו שהוא קרא. לזה שישלח בם חרב וישלח בם חיציו, אבל איך אמר הרמב"ן, לא ישבית זכרם. וישוב ויתנחם. הנה הפסוקים שמתארים את זה. אספה עלי מוראות, חיצי אכלה בם, מזי רעב ולחומי רשת, וכתב מרירי, ושן בהמות אשלח בם עם חמת זוחלי אפר. מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סיבה. התיאור הכי מחריד שיכול להיות. כולם. בחור, בתולה, יונק, איש סיבה. עד המשפט הקשה. אמרתי, מי אמרתי? הקדוש ברוך הוא, אמרתי לליבי. אמרתי, אף איהם אשביטה מאנוש זכרם. אמרתי אף איהם, יש לזה כמה פירושים. שדעה אחת שזה מלשון אפי, אף. אמרתי אף איהם אכלה אפי בהם. ומה יפה? אשביטה מאנוש זכרם. פה כתוב מפורש, מה המגמה הייתה? המגמה הייתה להשמידם. נכון? ואכלם. יש דעה שאף איהם פירושו, אמרתי אף איהם, אעשה אותם כמו פאה. בפאות העולם. פאה, כשבעל השדה צריך להשאיר פאה בשדהו, הוא מפקיר את הפאה הזו, כך הדין. הוא לא יכול להמשיך להרגיש שייכות אל הפאה, מפני שהפאה היא לכל מי שרוצה. היא איננה שלו. אמרתי, אף איהם על פי זה פירושו, אשליכם מעליי, אפקירם. אשביטה מאנוש זכרם. האמת היא שאם אתה מבין, אמרתי אף איהם כפאה, אולי, אולי, אולי עוד יש איזושהי תקווה. אבל כשאתה מגיע לסיפה של הפסוק, השביטה מאנוש זכרה, מדובר פה בהשבטה. די, שלא יהיו בכלל בתוך העולם, בתוך האנושות. בעצם, עכשיו צריך להבין מבחינה ערכית, עניינית, למה לא? חטאו, מרדו. עכשיו באה התשובה ללמה לא. הנה הפסוק. לולי כעס אויב אגור. פן ינקרו צרימו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. פילי פלאות. לולי כעס אויב אגור. אגב, המילה אגור מתפרשת פה בכמה פירושים. על פי אבן עזרא, המילה אגור בעברית זה מלשון ויגור מואב מפני בני ישראל. פחד. אבל המדבר הוא הקדוש ברוך הוא, זה קצת קשה. אומר אבן עזרא, לא קשה כלום. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, כן נכון, צריך בעצם להשביט מאנוש זכרם, אבל אני מפחד. מה פירוש? אני מפחד מכעס האויב. רש"י כנראה לא יכול לקחת את זה. ורש"י אומר שאגור זה מלשון אחרת, כמו כנוס, אוגר בקיץ בן משכיל. לולי כעס אויב אגור, הייתי משבית מאנוש זכרם, אלמלא הכעס של האויב כנוס ורוצה להתפרץ ולא נגמר אף פעם. זה הסוג הזה של האויב הזה שמחפש את ישראל. הוא אף פעם לא סבר. זה אגור, זה כנוס. כל חיה טורפת צבעה אחרי תרפה. אבל לא האויב הזה. הוא אוהב, הוא לא מפסיק את רעבונו. לולי כעס אויב אגור. מה החשש שלך, ריבונו של עולם? פן יאמרו, פן ינקרו צרימו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. פן יאמרו ידינו רמה, מי? האויבים. יאמרו האומות, ידינו רמה, ניצחנו. באמת ניצחנו. כן, אבל הם יבינו שחלילה לא השם פעל כל זה. נבוכדנצר הוא לא שבט אפי של הקדוש ברוך הוא. ואז מה יקרה? חילול השם. איך שואל בעל עקדת יצחק? הרי זה לא הפעם הראשונה שהנימוק הזה מופיע כהסבר ללמה עם ישראל ממשיך. רק פעמיים בתורה מופיעה ההצעה שעוד מעט נברר את מהותה. לבדוק, להעלות את האופציה של הפסקת קיומו של עם ישראל. כביכול. הפעם האחת היא אחרי חטא העגל. את שתי הפעמים האלה אנחנו מזכירים בלי סוף בימים נוראים. הפעם האחת היא אחרי חטא העגל, ואז מלמד הקדוש ברוך הוא את משה ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. הפעם השנייה היא אחרי חטא המרגלים. בשתי הפעמים אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זהו, הפעם אני גומר. שתי הפעמים ההם מציע הקדוש ברוך הוא למשה לקחת את התפקיד בעצמו וליצור עם חדש. שתי הפעמים משתמש משה, אנחנו עוד מעט נראה, פעם אחת גם ופעם אחת רק בטענה מה יאמרו הגויים. ואמרו מצרים היא בלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. ושם במדבר שואל בעל העקידה בצורה כל כך יפה, וכי מפני כללת השוטים תיבטל מידת הדין? לא מבין. אם זה הדין, אם כל אדם באשר הוא אדם כשחטא והגיע שעת חטאה וכבר אין לו מה להשתמש יותר, לא בזכויות שלו ולא בזכויות אבותיו, הגיע שעת חטאה לגודש שאין המשך. והדין הוא שיחלה, אז מה פירוש כללת השוטים? אז יאמרו הגויים, יאמרו, פן יאמרו, פן ינקרו צרימו, פן יאמרו ידינו רמה. מה, צריך הקדוש ברוך הוא להראות, שואל הרמב"ן במילים שלו בפרשה שלנו, צריך הקדוש ברוך הוא להראות כוחו בין שונאיו? תפתור את הבעיה, כל הגויים כעין נגדו, כאפס ותוהו נחשבו לו. לכן צריך להחזיק את הדבר שנקרא נצח ישראל. איזה טענה זו? זו טענה, אני חוזר לשאלה המהותית, דינית, או של חסד. הדין אומר כך, או שזה איזשהו חסד אלוקי, שהקדוש ברוך הוא החליט שיש כאן חסד כזה שהוא עם בניו ממשיך, כי החסד שהוא נשבע לאברהם אבינו, אנחנו אומרים, את הברית, את החסד, את השבועה אשר נשבעת, אנחנו אומרים, מה זה בדיוק? בוא נחזור רגע לשתי הפעמים הקודמות, כמו שאמרתי, שבהם עולה ההצעה הזאת לשולחן הדיונים. הפעם הראשונה היא, קראנו אותה בשבוע שעבר בצום גדליה. המקור השלישי, ויכל משה, תנה השם אלוהיו, ויומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא משמיד את העם. למה השם יחרה הפך בעמך, אשר רוצה איתם ארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה? ואז הוא טוען שתי טענות. בואו נשים טוב לב כאן. שתי טענות. א', למה יאמרו מצרים לאמור וראה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון הפך וינחם על הרע לעמך. זו טענה דומה למה שכתוב אצלנו בפרשה, נכון? לולי כעס אויב הגור. למה יאמרו מצרים? טוב, טענה שנייה, זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך. אשר השבעת עליהם בך ותדבר עליהם הרבה את זרחם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן את זרחם ונחלו לעולם. אלה שתי טענות שכל אחת עומדת בפני עצמה. הטענה זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אומרת מה? זכות אבות. ברית אבות. נכון? נשבעת לאבות. לא קשור עכשיו למה יאמרו מצרים. הטענה הראשונה אומרת מה? מה יגידו המצרים? וראה הוציאם להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה, על זה שוב מחרון הפך. אגב, שימו לב, הייתי מצפה אחרי שוב מחרון הפך וינחם על הרעה לעמך, שיהיה כתוב אם הקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה או לא. שם היה יכול להופיע, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אבל זה לא הופיע. אחרי שוב מחרון הפך וינחם על הרעה לעמך, אנחנו כל כך הרבה פעמים אומרים את הפרשה הזו, כדאי לשים לב לזה, משה רבנו משתמש בטענה שנייה. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. ומה הטענה? יש אבות, ואז כתוב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. למה? בגלל טענה א' או בגלל טענה ב'? או בגלל טענה ב' או בגלל שתיהן. כי טענה א' לא הספיקה. נכון? מה קורה אחרי זה בחטא המרגלים? חטא המרגלים בא הקדוש ברוך הוא אל משה מקור ארבע ואומר כך. היום אומר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר ואורישנו ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. זהו. אותה טענה, זאת הפעם השנייה והאחרונה בתורה שהטענה הזאת עולה. כשעלתה הבקשה הזאת או ההצעה הזאת או האמירה הזאת אחרי חטא העגל, אמר משה רבינו, למה יאמרו מצרים? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. עכשיו נראה מה אומר משה רבינו הפעם. ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כעליתה בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה, אתה השם ועננך עומד עליהם ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד איש לילה, והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמחה לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחתם במדבר. זה לא למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים. למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים? פירושו שמצרים יגידו שהקדוש ברוך הוא הוציאם ברעה והוא רצה להרוג אותם בהרים. עכשיו מה תהיה הטענה? מבלתי יכולת השם להביאם. נכון? מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחתם במדבר. ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. והנה משה רבנו משתמש במה שהרגע למדנו אחרי חטא העגל. אתה לימדת אותי 13 מידות. השם ערך אפיים ורב חסד נושא עוון ופשע ונקה לו ינקה פוקד עוון אבות על בנים על שלשים ועל רביעים. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. כמה טענות יש פה למשה רבנו? הוא בכלל מזכיר את האבות? אין כאן אף אמירה על האבות. שום דבר. רק האמירה של מה? פן יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם. מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אנחנו חוזרים על זה כל יום ויום עכשיו. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. מה זה סלחתי כדבריך? סלחתי מהטעם שאתה אמרת. אז מה זה סלחתי כדבריך? נחזור לפסוק האחרון. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. ומקודם אמרת שיאמרו הגויים מבלתי יכולת השם. הרמב"ן אומר בהמשך פרשת האזינו כתוב פסוק נפלא. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. זה קודם לנקם ישיב לצריו. של הרמב"ן, ידין זה דין שהוא משאיר את עמו? או על עבדיו יתנחם זה חסד? ובאמת, מהי הטענה פן יאמרו מבלתי יכולת? יאמרו, על זה אמר בעל העקדת יצחק את מה ששאלתי. מפני קללת השוטים תיבטל מידת הדין. בין הרמב"ן, וכאן מתחיל כל העניין כולו, וזה יסוד עצום שצריך ללמוד אותו, ואני חושב שצריך ללמוד אותו שוב בימים האלה של החתימה והכל לפני הכל. בין הרמב"ן זה דין. החשש שמה יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם, אם נבין אותו לעומק, אם נבין אותו לעומק, הוא הדין בעצמו. אבל בשביל זה לוקח אותנו הרמב"ן ומעלה אותנו קומה עכשיו. בואו נראה את זה במקור 5, נראה אותו מבפנים. הנה יאמר הכתוב, כי היה במידת הדין להיותנו כן בגלות לעולם. אגב, מאוד מעניין. הוא אומר את זה על הפסוק, אמרתי אף איהם, אשביטה מאנוש זכרם. מה פירוש אשביטה מאנוש זכרם? להישאר בגלות, או שאשביטה מאנוש זכרם זה שלא נהיה? שלא נהיה בכלל. כנראה שאמרתי אפיהם, אפיהם לפי הרמב"ן זה פאה. אז מה זה אמרתי אפיהם לפי הרמב"ן? להישאר בגלות. נהיה בפאה. זה תילי פלאות מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, היה במידת הדין להיותנו כן בגלות לעולם. הרמב"ן אומר שאשביטה מאנוש זכרם. או שהם יהיו אפיהם בפאות של הגלות, כלומר כשעם ישראל לא יהיה בארצו לעולם, זה נקרא שהוא לא נמצא. יכול להיות שהוא קיים, אבל אם עם ישראל לא קיים ולא קשור לארצו ואין לו שום שייכות לארצו, הוא לא קיים. השייכות של עם ישראל וארצו הם כאלה שאם הוא נשאר בגלות לעולם, זה השביטה מאנוש זכרם. מעניין מאוד, רמב"ן שצריך ללמוד, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לולי כעס אויב ויורה זה, עכשיו הוא מתחיל, כי בגלותנו אתה, אנחנו מדברים, אומר הרמב"ן, על הימים האלה, הוא מדבר לפני 700 שנה, אבל אנחנו לא מדברים על לפני כן, תמה זכות אבות, זהו, אין לנו יותר זכות להשתמש בזכויות אבות, הזבזנו את הזכויות, ואין לנו הצלה מיד העמים, רק בעבור שמו הגדול יתברך. עכשיו נצטרך להבין את זה. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוקי יעקב, אל הגדול, הגיבור והנורא העליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, זוכר חסדי אבות, זה הכל נפלא. ומה קורה כשאין חסדי אבות? אז הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. זה קורה כאשר הזכירת חסדי אבות לא מועילה כבר. צריך להבין את זה טוב. פן יאמרו מבלתי יכולת השם זה למען שמו. עשה למענך אם לא למעננו, עשה למען שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו. עשה למענך והושיענו. מה כתוב? סליחה? לאט 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 לאט. נראה את הרמב"ן עד הסוף. איך יופיע מיד אחרי מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. נורא. לא למעננו. זה מופיע אחרי, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בוא נראה את הרמב"ן. ואין לנו הצלה מיד העמים רק בעבור שמו הגדול יתברך, כי עניין שאמר ביחזקאל, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים. וידעתם כי אני השם בעשותי אתכם למען שמי, לא כדרכיכם הרעים ולא בחלילותיכם הנשחטות בית ישראל. הכל למען שמי. איך נאמר עוד ואף למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים. לא אנחנו. כך אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן הזכיר משה בתפילתו ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור מבלתי יכולת השם. והשם יתברך הודה לו בזה ויאמר השם סלחתי כדבריך. והטעם בטענה הזאת, עכשיו מסביר הרמב"ן את העניין, איננו כרוצה להראות כוחו בין שונאיו, שלא יאמרו מבלתי יכולת, יאמרו. כי כל הגויים כעין נגדו, כאפס דתו הוא נחשבו לו. אבל, בו אומר הרמב"ן נבין את כל בריאת העולם והאדם. השם ברא את האדם בתחתוניים בשביל מה בכלל? לשם מה נברא האדם? הרמב"ן אומר, כדי להבין את זה צריך לחזור לתחילת הכל. לא חסר היה כלום בעולם. כל החיות כבר נבראו לפני שהאדם נברא ביום השישי. גורמי השמיים כבר היו, מה היה חסר? נוצר אדם בערב שבת ביום שישי, והנה ההגדרה, השם ברא את האדם בתחתוניים שיכיר את בוראו ויודע לשמו. אדון עולם אשר מלך, מלך עוד בטרם כל יציר נברא. אבל דיברנו בשבוע שעבר על מלכות, אבל אף אחד לא הכיר את המלכות. כל הכוחות היו בתוהו ובבוהו. לא היה חסור שום כוח. הוא מלך. אבל כדי שהעולם יכיר את מלכותו, ואם העולם מכיר את מלכותו ממילא הוא יודע שאין מלך אחר, שהוא מולך, ורק אז הוא מגיע בעצם אל עצמו. כי אחרת, הוא בגלותו של המלך הזה, או בגלותו של המלך הזה, בגלותו של הבוס הזה, או בגלותו של הבוס הזה. בגלותו של הכוח הזה, או של הכוח הזה. כאשר העולם כולו מתחבר אל המקור שלו, והוא יודע להודות ולהכיר את שמו, יש לעולם הזה טעם בקיומיות שלו. אחרי, שנייה. פשוט נראה את זה ביחד. כדי שהעולם יכיר את שמו, צריך להבין את זה עוד פעם, צריכים לראות את הכל, רק בצורה שבה העולם מבין את זה. בואו נראה את זה שוב. כשבורא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא בורא אותו ביום השישי. הוא בורא אותו ביום השישי, ואז הערב היבוקר יום השישי, ויחולו השמיים וכו'. שם מופיעה אותה אמירה ידועה, יום השישי, בשונה מכל הימים האחרים בבריאה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם מקבלים את התורה, ביום השישי מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. צריך להבין טוב את המילים. מה זה לתוהו ובוהו? בתוהו ובוהו היה כל הכוחות. אם מקבלים אתם את התורה, ואז לעולם הזה יש את המשמעות שלו, והעולם יודע מה תפקידו, והאדם יודע, ולא האדם יודע. אלא כשהאדם נברא, אז הוא לא יותר חזק מאף חיה מהחיות שנבראו, אלא הוא זה שנותן שמות לכל החיות. ואשר יקרא לו האדם בשמו, הוא שמו. לתת שמות פירושו להחזיר כל דבר אל המשמעות שלו, לתת לכל חיה את השם שלה, לתת לכל דבר את זה שהקדוש ברוך הוא נתן את המציאות הזאת. ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לא היה חסר כלום בתוהו ובוהו, חוץ מדבר אחד, שהעולם לא מכיר את שמו. אני חושב שתוהו ובוהו זה לאו דווקא שהשמיים והארץ מתפרקים. תוהו ובוהו זה כשיש תוהו ובוהו במציאות המוסרית, כשיש תוהו ובוהו במציאות החברתית, כשיש תוהו ובוהו במציאות הרוחנית. תוהו ובוהו זה שיש את כל הכוחות, יש את כל האנרגיות, הכל קיים, אבל שום דבר לא הולך לשמו. ואז יש תוהו ובוהו. אם כן, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, שם אותו בתחתונים כדי שיכיר את בוראו ויודע לשמו. ושם הרשות בידו להרע או להיטיב. וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם, לא נשאר רק העם הזה לשמו. הוא פרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. ונודע בזה לכל העמים. עכשיו העיקר, שיא של הדברים. הנה, אם ישוב ויובד זכרם של העם, ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו, ולא יסופר אותם. אם יובד זכרם של ישראל, אז ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו, ולא יסופר עוד בהם. למה? אבל יספרו שהיה בהיסטוריה. ואם אדם יזכיר כן, יחשבו כי היה כוח מכוחות המזלות והכוכבים, וחלף ועבר. והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בתהילה לגמרי. שלא יישאר בהם יודע את בוראו, רק מכעיס לפניו. אז בשביל מה בראתי בכלל את האדם? ועל כן, תראו את הביטוי של הרמב"ן, ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם, שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים. שים אליו היודעים אותו מכל העמים. וזה טעם כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתרחם. שיזכור השם ברחמים כי הם עמו מאז. ויזכור כי הם עבדיו שענדו לו בגלותם כעבדים לסבול הצרות והשיעבות. זה חסד עצום שהוא דין. ושמעו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ וכולי וכולי וכולי, ואז מה יקרה? לא יהיה מי שיכיר את שמך ריבונו שלו. אם לא יהיה מי שיכיר את שמך ריבונו של עולם, אז לא צריכה את בריאת האדם. אם אין אדם יש תוהו ובוהו. אז הדין של בריאת האדם מחייב שהעם הזה ימשיך את תפקידו. אבל זה באמת חסד גדול. לכן סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. אבל החסד הזה הוא דין גדול. ויומר השם, סלחתי כדברך. אמרתי אפיהם, אשביטה מאנוש זכרם. לולי כף אויב אגור, פן ינקירו צרינו. שכמו כל מה שמופיע בפרשת בראשית, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול, עמד ושיתף עם המידת הרחמים. פשוט רצה, אז למה לא ברא את העולם שהוא יוכל לעמוד במידת הדין? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ורצה שאנחנו נגיע לאט לאט אל המדרגה הזאת, לכן עמד ושיתף עם המידת הרחמים, ואנחנו הולכים לאט לאט לאן שהוא רצה. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה טעם העץ כטעם הפרי ויהיו שווים בטעמם. ראה שאינו יכול, אז לכן תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, אבל הארץ הוציאה עץ עושה פרי. וטעם העץ, העץ, האילן, וטעם הפרי, אינם שווים. ואנחנו נביא לעולם מתוקן. כשבורא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא בורא אותו כדי שיכיר את שמו העולם. אלמלא יש את קיום הכרת שמו, אין שום טעם לבריאת האדם. מי שחושב על זה לעומק, מגלה את המשפט שאנחנו אומרים כל הזמן בתפילת ראש השנה ויום הכיפורים. אנחנו אומרים בהתחלה פיוט נפלא באמצע המוסף, במקור חמש, למטה שש, למטה, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. ובבין הנאקד ישבית מדיינינו. ובזכות הטעם יוציא היום לצדק דינינו. כי קדוש היום לאדוננו. אברהם, האיתן, יצחק, יעקב, סויין. ואז באים ואומרים את המשפט הבא. באין מיליץ יושר מול מגיד פשע. כולם דנים שם בכל מיני וורטים מהפירוש. פשט, הכי פשוט. מי המיליץ יושר? אברהם, יצחק, יעקב. כשאין כבר זכות אבות של איתן אדוננו ושל הבן הנאקד ושל זכות הטעם, כי טעמה זכות אבות. ואין מיליץ יושר מול מגיד פשע. תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט. וצדקנו במשפט המלך המשפט. מאז שנהיינו ליעקב, כל עוד היינו אברהם ויצחק, אז היה בעולם גם עשיו, גם ישמעאל, אבל מאז שנהיינו ליעקב ונהיינו לעם שקיבל על עצמו את התפקיד, איזה שקיבל? שאתה הטלת את התפקיד של להגיד את שמו בעולם, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו, הרי מרגע זה ואילך ואין מליץ יושר מול מגיד פשע, אז כדי שאתה תוכל לצדקנו במשפט, כדי שיהיה לעולם הזה קיום, המשפט מחייב שתצדקנו במשפט. כי זה החוק, כי זה המשפט. כי כל העולם הזה נברא כדי שיכירו את שמו. האדם נברא למען זה, העם זה תפקידו. לכן צדקנו במשפט, המלך המשפט. קראנו פעם בהקשר אחר את דברי השפת אמת. שפת אמת אומר נפלא, הלושן הרבה. הלושן הרבה הוא יום חתימת הדין האחרון. אחרי הכל, אחרי הכל, בא הלושן הרבה. נזכה ונחתם. אומר השפת אמת והלושן הרבה, זה דבר מופלא. כל ימי הסוכות באים יהודים, לוקחים ארבעה מינים. יש שם אתרוג, עם הטעם ועם הריח, ויש שם לולב שיש בו טעם, אבל אין בו ריח, ויש את ההדסים עם הריח בלי הטעם, וכל המדרשים, תורה ומעשים טובים, מעשים טובים ולא תורה, תורה ולא מעשים טובים, ויש שם את הערבות, בלי טעם, בלי ריח, אוהו כמה שמקפידים באתרוג, ככה שיראה כמו שצריך מכל הכיוונים, מכל הצדדים, בלולב, בהדסים, בערבות. אין ברירה, סמים, מוכרחים, מחליפים. לא עוסקים בקניית ערבות. הגיע הושן הרבה, במקום לקחת את הערבות, לשים אותם בצד, לוקחים את ארבע מינים, שמים בצד, אומר השפת אמת, עכשיו באים לא עם שתי ערבות, עכשיו באים עם חמש. כל הג'מאה, כל החבר מגיעים, כל הערבות, לוקחים אותם, אומרים ריבונו של עולם, והנה, ויש פה ערבות, עכשיו שפת אמת עכשיו, תשים את זה, תזרוק את זה עכשיו. מוכרחים לבוא כארבע מינים, כי כל ישראל ביחד, אבל למה לבוא איתם? מה קרה? ככה, משה אתרוגים. מה אתה בא עם חמש ערבות? אז נכון, מרביצים להם. זה פעם הרש, כי יש מפידים הרבה, אבל בסדר. מרביצים בהם, נוצאים, מוצאים את הרבה. אבל מה זה? אומר השפת אמת, דבר מדהים. עורך דין טוב, שומר את השפן הכי טוב שלו לרגע האחרון. הוא לא מוציא את זה עד הסוף. ריבונו של עולם, אנחנו באנו אליך עם כל הצידוקים. תורה, אבות, מעשים טובים, טעם, ריח, חלק יחד, חלק לבד. עכשיו ריבונו של עולם חתימת הדין האחרונה. זהו, הושענא רבה. עכשיו אנחנו באים ואומרים לך, ריבונו של עולם, יש לנו עוד טענה אחת. כשלא עומדת לנו כבר לא תורה, ולא מעשים טובים, ולא טעם, ולא ריח, יש לנו טענה אחת שנגדה אי אפשר לומר כלום. הנה חמש ערבות. אין בהם טעם, אין בהם ריח. יש בהם רק את זה שזה למען שמו באהבה. זה אתה בחרת. זה אתה קבעת. זה באין מליץ יושר. אין כאן שום יותר. רק אתה נמצא פה. זוכרנו לחיים מלך הפץ בחיים וחוטבינו בספר החיים, רק למענך אלוקים חיים. וזה משתמשים כשזה למען שמו באהבה. כשחושבים על זה לעומק, זה עוד שלב. זה הרבה מעבר, זה לא אנחנו אומרים ריבונו שלום אין לך ברירה. יכול לומר את זה רק מי שמבין את הצער של מה זה שכינה בגלות. יכול לומר את זה רק מי שתופס שהכאב הגדול ביותר זה לראות איך שכינה גדולה. איך שם השם מתחלל. כשהרמב"ן אמר שאילו היה משאיר אותם בגלות, זה השבטת עם ישראל מהאנושות. זה לא הרמב"ן, זה בעצם הנביא. תמיד שמי מחולל בגויים באמור עם השם אלה ומארצו יצאו. זה שם השם מתחלל. שם השם שמתחלל, אז שמו לא מתגלה. ולהמשכו של העם הזה יש תפקיד של גילוי השם. איך פתחנו? למה התחילו ושאלנו בימצאהו בארץ מדבר ולא בימצאהו בארץ מצרים? שאלה מצוינת. נדמה לי לעניות דעתי שהתשובה פשוטה. מה היה צריך לספר על ארץ מצרים? איזה אותות ומופתים? שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. נו נפלא. זה דבר חשוב מאוד, צריך לעשות על זה אגדה של פסח. ואז מה? ואז היה דבר לאומי גדול, אקסודוס. עם ישראל יצא ממצרים. אבל מה קרה במדבר? ימצאהו בארץ מדבר, אומר רשי שם במקום, ימצאהו בארץ מדבר, והוא בא ואמר לישמעאל ולעשיו, קחו את התורה, ולא רצו, ואז הוא בא אל ישראל והם לקחו את התורה. מה קרה בארץ מדבר? בארץ מדבר עם ישראל קיבל על עצמו את התפקיד לגלות את שם השם בעולם. שירת האזינו לא עוסקת בסיפור היסטורי סתם. היא עוסקת בלמה נצח ישראל ממשיך, כי נעשה הרעות ונוכל. והוא יבוא בתוך איכות חימה, אבל לא ישבית זכרנו. למה? למען שמו באהבה. מתי עם ישראל קיבל על עצמו את גילוי שמו באהבה? בארץ מדבר, בתוהו ילד ישימון, כשהוא הלך לקבל תורה בהר סיני ושמע אנוכי השם אלוקיך. ואז הוא קיבל את התפקיד לגלות את שמו בעולם. ימצאהו לעניין הזה של לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ההיסטוריה של העם הזה היה אפשר להתחיל מיעקב אבינו ומאברהם ומיצחק וממצרים ומהמכות, אבל לא זה פרשת האזינו. פרשת האזינו עוסקת בנקודה אחת, לשם מה נברא האדם בעולם. השביטה מאנוש זכרם, למה יש אנושות בכלל? סתם כי היו חסרות חיות והיה צריך לעצור עוד בעל חיים משוכלל יותר? זו היה השאלה הפילוסופית הגדולה ביותר, למה יש אדם? ואז באה התשובה, אומר הרמב"ן, כדי שיכיר ויודע העולם לשמו יתברך. כי אם יש אדם שמחזיר את הכל אל המקור שלו, יש לאדמה משמעות ויש לחיה משמעות ויש לעולם משמעות. אם יש אדם שמחפה ומנתק את הכל מהמקור שלו, אז אין חיה ואין חיות בעולם שיכולים ליצור את המפלצתיות שהוא יכול ליצור. כי יש לו כוח. האדם נוצר כדי להכיר את שמו יתברך בעולם. איך הזכרנו כמה פעמים בשם הקוצקר? השמיים שמיים להשם, נו אז למה הארץ נתן לבני אדם? לא חבל? מה הקוצקר? השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם כדי שהם יעשו גם ממנה קצת שמיים. נוצר כדי להכיר את שמו, כי כשעולם מכיר את שמו הוא עולם, ואחרת פיזית זה תוהו ובוהו. אם מקבלים אתם את התורה מותר, ואם אין אתם מקבלים את התורה, אז יש תוהו ובוהו. לא אז אני הופך את הקירות. גם אם אני הופך את הקירות זה תוהו ובוהו, כי זה חסר משמעות, זה אנרגיות. אבל מה עושים עם האנרגיות האלה? כל השירה כולה באה לומר, כי ידין השם עמו. מה שעל עבדיו יתנחם, זה הדין לצורך זה האדם נברא. וכשחטאו וכפרו, פרשיות בראשית, נוח, אז נבחר עם כדי לעשות את זה. מרגע זה ואילך, זה על כורחו של העם. אני כפרט, אנחנו כחבורה, ודאי שיש לי את הבחירה לכאן ולכאן, אבל אני כמייצג של הרעיון הזה, של נצח ישראל שנועד לגלות בעולם את שם השם, שכינה בעולם, זה אני לא יכול להפר אף פעם. זה זוכרנו לחיים למענך אלוקים חיים. כי כך קבעת את סדר העולם שתתגלה. ואין מליץ יושר, אז יש משפט. מה המשפט? שאנחנו נצא זכאים בדין. לא אני באופן פרטי דווקא, אלא ששמך ימשיך להתגלות. עשה למענך אם לא למעננו עכשיו מובן לחלוטין, אם אנחנו זכאים מכוח זכות אבות, עשה למעננו. ואם איננו זכאים מכוח זכות אבות, אנחנו ערבות ואגודתו על ארץ יסדה. חמש הערבות, החמש הזה שמביאים ביחד, סבירים בחסידות, הם היד, הם החמש ערבות האלה, הם היד החזקה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם. לא הלולב, לא האתרוג הצדיק, דווקא חמש הערבות. בהם אנחנו אומרים בהושענא רבה, אני והוא הושיע נא. מי זה אני והוא? הוא זה הקדוש ברוך הוא, השכינה. כך אנחנו מסיימים באותה ברכת זיכרונות, ובה נעמוד כי הזמן מאוחר. אלוקינו ואלוקי אבותינו מקור שבע, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. לא יודע מה זה שמי שמי, אני רק יודע שזה עוד יותר משמי. יש דברים שאנחנו רואים, אנחנו חושבים או זה השמיים, אבל יש שמי השמיים העליונים. וזכור לנו השם אלוהינו, וזה פילי פלאות, את מה? את הברית, ואת החסד, ואת השבועה, אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. יש חסד, יש ברית, ויש שבועה. סלח נא לאבון העם הזה כגודל חסדך. אבל החסד הזה הוא הדין הכי גדול, הוא המשפט, הוא הברית, הוא האמת הגדולה הזאת של צדקנו במשפט המלך המשפט. כדי לעלות לזה, כדי לחוש את זה, צריך קודם כל לחוש מה קורה לשכינה כששכינה לא באה לידי ביטוי בעולם. מה קורה כששכינה לא מתגלה? שכינה שמתגלה זה בעצם עולם שיודע את עצמו. מלך שעליו אנחנו מדברים בלהמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה ובעשרת ימי תשובה, ויאמר כל אשר נשמה ואפו השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. המלכות הזאת שדיברנו עליה בשיעור הקודם בשבוע שעבר, זה לא כדי שהשם ימלוך, כי השם הלך בטרם כל יציר נברא, אלא כדי שהעולם יכיר את שמו ותהיה לו משמעות. השם מולך גם על התוהו ובוהו, אבל כשהשם מולך ואני ממליך אותו, אני עושה מהעולם משהו שהוא לא תוהו ובוהו. זה המקום שבו האדם הוא הכי בטל אל המלך, ובו זמנית הוא הכי 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 תופס משמעות, כי הוא זה שעושה מהעולם דבר בעל משמעות. במענך עשה ולא לנו. תחול עלינו בעזרת השם שנה טובה ומתוקה, שנחתן לחיים טובים. נפגש בעזרת השם בשענה רבה. מה החתימה טובה, שנה טובה וחג שמח.